ובכן, אנחנו עכשיו לומדים את הפרק הראשון של ארץ ישראל, וכאן אנחנו עסוקים בהגדרת הארץ. כלומר, מהי הארץ עבורנו? כן. השם אורות, כפי הנראה, נתן אותו הרב צבי יהודה. שאלו את הרב צבי יהודה, מדוע הוא קרא לספר אורות, בעוד שהרב הנזיר קרא לספר בשם אורות הקודש. הספר שלו, כן, שהוא ערך. וכפי שלמדנו כבר בשבוע שעבר, הרב צבי יהודה ענה שאורות הקודש זה קודש, ואילו אורות זה קודש קודשי. ולכן אי אפשר לקרוא לזה הקודש, אלא זה קודש קודשי. אולי צריך להסביר את המילה אורות, מה משמעות המילה אורות בשפתו של הרב. אורות פירושו תפיסות. השכלות. כמו שלמשל אדם אומר, אתה יודע מה, אחרי מה שאתה אומר, אני רואה את זה באור אחר. אור, הכוונה תפיסה. ברור.
תפיסות של הרב קוק.
לא של הרב קוק. הרב מלמד אותנו שדרך מהלך הגאולה מתחדשות בנפש שלנו תפיסות חדשות. מה? שאומרים אורות התחייה. מה זה אומר? זה אומר שדרך התהליך של התחייה הלאומית יש הבנות חדשות שלא היו עד עכשיו בעולם שצריכות להופיע. עובד? טוב. פרק א'. ארץ ישראל היא, ככה היה צריך להיות כתוב, נכון? במקום להגיד לי מה היא, את אומר מה היא לא. ארץ ישראל איננה. מתחיל בשלילה. מעניין, למה צריך להגדיר דבר, לפתוח את ההגדרה בשלילה? במיוחד שבשורה השנייה, בסוף השורה אתם רואים כתוב ארץ ישראל היא. אז זאת אומרת, יש לו הגדרה חיובית. אז תגיד לי מה זה כן, אל תגיד לי מה זה לא. אלא שיש עניינים שמפני גודלם וגובהם, אי אפשר להבין אותם, אלא אם כן מתחילים בין השלילה. כמו הקדוש ברוך הוא, או כמו השבת. הפילוסופים אומרים, השבת. הפילוסופים אומרים, אתה רוצה לדעת מי זה אלוהים? קודם כל תדע מה הוא לא. ככל שתדע יותר מה הוא לא, כך בסוף תדע יותר מה הוא כן. זה מה שאומרים הפילוסופים. כלומר, ככל שהנושא הוא יותר עליון, כך אני צריך קודם כל לסלק הבנות שטחיות שמעכבות בפני ההבנה הנכונה. זה דבר ראשון. דבר שני, השבת. כן? האם יש לנו הגדרה של השבת? יש לי מישהו הגדרה פה של השבת?
יום מנוחה.
יום מנוחה. זה לא מדויק. מותר לי כל השבת לעמוד על הראש ולהיות מאוד עייף. כלומר, אני לא עברתי על שום איסור דאורייתא. אם אני יוצא מן השבת, סחוט. אז כך שאי אפשר להגיד ששבת זה יום מנוחה. זה יום שבו לא עושים. זאת אומרת, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. הם צודקים, זאת אומרת. אני לא יודע מה הם אומרים. מה הם אומרים? מה אומרים?
שבת רק על
מלאכות. כן, אין לנו הגדרה חיובית של השבת. זה מעניין. אלא מה? המשמעות היא, אם אתה לא תעשה את זה, ולא תעשה את זה, ולא תעשה את זה, בסוף תדע מה זה. אבל אני לא יכול להסביר לך את זה באופן ישיר. מה, אני אגיד לך נשמה יתרה? אתה לא מבין מה זה נשמה יתרה. אם אני לא פגשתי את זה, אני לא יודע מה זה. כדי להיפגש, אני צריך קודם כל לדעת מה זה לא. בסדר? על אותו דבר לגבי ארץ ישראל, אני צריך לדעת מה זה לא. והלא ייקבע על פי הגדרות אחרות שאחרים נתנו. כן? כלומר, כן, דבר. בדיוק. יש אחרים שנתנו הגדרות לארץ ישראל, שלדעת הרב קוק הם טעות. פה, למי הכוונה? אנחנו מיד נראה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. כלומר, בוודאי יש מישהו שכתב כזה דבר, והרב בא לשלול. מה? כן, הרב שמשון רפאל הירש. כן, כלומר, זאת היא התפיסה הרווחת ביהדות המערבית באותם הימים, וכנגדה יוצא הרב קוק.
כן. רב הירש אומר שזה חיצוני לנו?
כן, כן. מה אומר הרב הירש? שהוא אומר שארץ ישראל זה דבר חיצוני. זאת אומרת. אני אסביר. זה נורא מה שקורה. אני מצטער, אבל זה האביב. מה? זה אלרגיה של האביב, אין מה לעשות. מקסימום אפשר לקחת תרופות, אבל זה לא מציאה גדולה. אם כן, ארץ ישראל, לפי הרב הירש, זה רכוש של האומה. כמו שלמשל, לקהילה יש ספר תורה. ואם לא יהיה ספר תורה, אז זה קהילה בלי ספר תורה. חבל. אבל זה רכוש, אפשר גם למכור את זה בשעת הצורך. זה לא שלך בדיוק, כלומר, אתה משתמש, אבל זה לא מהותי. או למשל, אני יודע, יש לאדם בגדים. זה חשוב שיש לו בגדים, אבל גם אם אין לו בגדים, הוא עדיין נשאר אדם. נכון? זה לא נוח לחיות בבגדים. אבל, סך הכל, זה לא מהות האדם. זה תוספת. כן. כן.
כשהרב
פה
מנסה
לבוא לומר שמה שאמר הרב הירש לא נכון. עכשיו יכול מאוד להיות שמה שאמר הרב הירש בזמנו היה נכון לאותו זמן, ובזמן אחר שהשם ישראל בא לארצות כבר דבר אחר לגמרי. תגיד ככה.
לכאורה
יכולה להיות אמת מסוימת, ודעה מסוימת שהיא נכונה לתקופה מסוימת. תקופה אחרת, לא נכון. אני אגיד את זה קצת אחרת. ישנן תקופות שבהן זה לא נורא שהרב הירש אומר את מה שהוא אומר. כי זה לא הנושא המרכזי. נכון? למשל, בזמנו של הסמג, רבינו משה מקוסי. רבינו משה מקוסי ראה שיש בעם ישראל חיסרון גדול, שרוב היהודים לא מניחים תפילין. אז מה עשה רבי משה מקוסי? הסתובב בכל העולם היהודי, באירופה, אולי אפילו בצפון אפריקה, ועבר מקהילה לקהילה, ושכנע את היהודים להניח תפילין. אפשר לומר שהנושא של הדור היה התפילין. בסדר? מהי בארץ ישראל באותם הימים? באותם הימים אי אפשר היה להגיע לארץ ישראל, היו הצלבנים בדרך, שודדי ים, שודדי דרכים, זה בכלל לא היה רלוונטי לדבר על ארץ ישראל. אבל התפילין, זה היה רלוונטי מאוד. באמת כל דור ודור יש לו ה... אתגר שלו. בדור השופטים, האתגר הבולט זה היה עבודה זרה. עם ישראל עובד לבעל ולאשתורת, אז צריך שמישהו יעצור את זה. כן? בזמנו של הרב קוק, הסוגיה העובדת במרכז ההכרה היהודית זה ארץ ישראל, ואת זה צריך לברר. מה? לא, הרב הירש קצת קדם. כן, כן, בבקשה. כן, כן. כן, בדיוק, בדיוק. כי הרי צריך להבין, מה קרה בזמנו של הרב שמשון רפאל הירש? זה היה הדור השני לאמנציפציה. כלומר, בסוף המאה ה-18 ותחילת ה-19, החלו הגויים להעניק שוויון זכויות ליהודים. הדבר הזה עשה אז רעש גדול, אחרי 1,700 שנה, 1,800 שנה, של שיעבוד והשפלה, יום אחד מתעוררים בני אדום ואומרים, אתם שווים לנו. האמת היא, מי שחושב על הדבר הזה לעומק, מבין שזאת הייתה נפילה. עד עכשיו היינו מעליהם, עם סגולה, עליון על כל גויי הארץ. ופתאום היינו שווים. כן, אבל מבחינתם, זו הייתה טובה גדולה שהם עשו ליהודים, נתנו להם שוויון זכויות. ואז הייתה שאלה, כיצד מתעלים את השוויון זכויות הזה. היו כמה עמדות. היו כאלה שהשתמשו בשוויון הזכויות כדי להתבולל. לא דווקא להתבולל פיזית, גם להתבולל תרבותית. יש כאלה שאמרו, שוויון הזכויות זאת הזדמנות לחזור לארץ ישראל. למשל, הרב קלישר אמר את זה, או הרב גוטמחר, וכן הרב יהודה חי אלקלעי, הם היו, אמרו, הגיע הזמן זה התחלת השחרור של האומה, התחלנו טוב, עכשיו גם נשתחרר באופן לאומי, נחזור לארץ ישראל. הרב שמשון רפאל הירש אמר, זה שעכשיו יש אמנציפציה, זה סימן שצריך לחיות בגלות. סוף סוף הגיע הזמן של עם ישראל למלא את ייעודו, שהוא לחיות בגלות. רגע, ולחיות בגלות, ועד רבה, כיוון שיש לנו שוויון זכויות, אנחנו יכולים להשפיע על הגויים, ולכן צריך להקפיד יותר מתמיד על קיום המצוות, כי על ידי קיום המצוות אנחנו ניצוק קדושה לתוך גרמניה. כלומר, אנחנו צריכים להיות נאמנים לתרבות הכללית של אירופה, ולמדינות שבהם אנחנו שוכנים, להיות אזרחים טובים של המדינות האלה, ונוסיף קדושה על ידי המצוות, ואז אנחנו נהפוך את אירופה למקום נפלא, שבו הקדוש ברוך הוא שוכן, על ידי עם ישראל. לפי זה הציונות היא חטא. מה? שיטת יוסף, כן, למדנו שזאת הייתה שיטתו של יוסף בתורה, ומה היא בארץ ישראל? הרי הרפורמים אמרו, בוא נלך עם זה עד הסוף, נמחוק את ארץ ישראל מסידור התפילות. הרב שמשון רפאל הירש היה אורתודוקסי, הוא אומר, עד רבה, אסור למחוק את זכרה של ציון מסידור התפילה, זה רפורמה. אז איך הוא היה מסביר את זה? הוא אומר, ודאי שאנחנו רוצים לחזור לציון, אבל לא על ידי מעשה האדם, אלא כאשר הקדוש ברוך הוא יחליט. כלומר, כל החלטה לעשות את זה לפני שהקדוש ברוך הוא משיב אותנו, היא סטייה. הוא קרא לזה סטייה הרת אסון. כלומר, זה מסוכן מאוד, צריך בינתיים להישאר גרמנים טובים, המקיימים, קלה כבחמורה, בצלת התורה. כן.
שתי דברים, אחד...
סייה, לפי זה, מה היא ארץ ישראל? ארץ ישראל, ככה הוא מסביר, באגרות צפון, או 19 אגרות שלו, הוא מסביר שזה קניין חיצוני לאומה. כלומר, אנחנו צריכים את ארץ ישראל, כי בהתחלה של ההיסטוריה שלנו היה צריך לשים את היהודים באיזשהו מקום. איפה תשים אותם? צריך איזושהי טריטוריה, איזושהי פלטה, מגש, שעליו תשים את היהודים. אבל אחר כך היהודים האלה גלו, אז יש לנו מקום עם סנטימנטים, אנחנו אוהבים את הקברים הקדושים, אנחנו מאוד אוהבים את המקומות האלה, אבל סך הכל זה רגשנות. זה לא משהו מהות, רגשנות. סנטימנטלי. זה לא משהו שהוא מהותי לזהות היהודית. כן? זה בעצם ככה הייתה שיטתו של הרב שמשון רפאל הירש, שהיה אדם, אגב, צריך לומר את האמת, צדיק גדול. כן, בבקשה.
האם לפי שזה שיטתו של הרב הירש, זה לא היה מסוכן מדי כל הגישה הזאת, כי בסך הכל אדם כשנכנס פנימה לתוך התרבות האירופאית, יש סיכון שהוא בעצם יאבד.
נכון. כלומר, מה שאתה אומר...
הרבה חללים מפילה.
כן, אתה אומר, אבל זה מסוכן, רבים חללים מפילה. בסוף מתבוללים. האמת היא שלפני הרב שמשון רפאל הירש עמדה דוגמה של אדם שקדם לו, משה מנדלסון. משה מנדלסון חי משהו כמו 80 שנה לפני הרב הירש בגרמניה, והוא גם כן דגל ברעיון הזה של אימוץ התרבות הכללית, כי אז התחילו הניצנים הראשונים של האמנציפציה. ושוב צריך לומר את האמת, משה מנדלסון היה צדיק, היה באמת צדיק. והוא פעם התחרה בתחרות לפילוסופיה בברלין, והגיע מקום ראשון, היה מקום ראשון בתחרות. המקום השני היה של אימנואל קאנט. כן, צריך להבין, זה באמת היה אדם נאור ביותר, וכל המשפחה שלו התנצרה. כל החוג הזה שהיה בברלין באותם הימים, כולם עברו לנצרות בסופו של דבר. אז הרב הירש ידע שיש פה איזושהי בעיה. לכן הרב הירש המציא מה שנקרא הנאו-אורתודוקסיה. כלומר, הוא החליט שהדבר הזה יכול להצליח רק אם יש מוסדות שבנויים על הדבר הזה. לכן הוא בנה בתי ספר, בתי מדרש לרבנים, בנה ארגון שלם של הנאו-אורתודוקסיה, כדי שיהיה אפשר לחיות את החיים האוטונומיים בתוך התרבות הגרמנית. ולכן גם הוא הקפיד שכל רב יהיה גם דוקטור. יהיה דוקטור רבינר, קראו לזה. כן?
אבל אנחנו רואים בעצם שבתקופה...
גם וונדר רבינר. וונדר רבינר זה, זה רב שעושה ניסים. אבל רואים שזה נס שהוא רב. כן? כן. מה אתה?
בתקופה של הרב ליצמן, הייתה התכנסות פנימה של היהודים החרדים, בעצם לא יצאו.
ההתכנסות פנימה, זה לא מדויק. הנאו-אורתודוקסיה של הרב הירש הייתה התכנסות לעומת הרפורמים, כלומר הרב הירש החליט לחתוך עם הקהילה הרפורמית, ודווקא להתחבר אל הגויים. עכשיו, הייתה זו בעיה עבור החרדים של מזרח אירופה. החרדים של מזרח אירופה היו בעד ניתוק מן התרבות הכללית בכלל, כי אז הייתה להם התמודדות עם ההשכלה, ההשכלה המזרח אירופאית. אז מקובל אצל החרדים לומר, עד עצם היום הזה, שמה שהרב שמשון רפאל הירש היה בעד לימודי חול וכו' וכו', זאת הייתה הוראת שעה עבור המצב המיוחד של היהודים בגרמניה, אבל ברור שהוא לא התכוון שבירושלים יעשו ככה. עכשיו ככה אמר הרב זוננפלד. הרב זוננפלד אמר, מה שהקדוש הרב שמשון רפאל הירש עשה בגרמניה, בוודאי ובוודאי שאם הוא היה מגיע לירושלים הוא לא היה עושה את זה. ככה התירוץ. איך שהוא מצליחים לסדר את זה. כן? כן.
איך הרב יש מסביר את כל נושא של בית המקדש בירושלים, מצוות של ארץ ישראל שתלויות באדמה? אם זה לא חלק מאומות האומה?
זה, לא, זה דברים חשובים, אבל אפשר להסתדר בלי זה בינתיים. זאת אומרת, לפי הרב הירש, בית המקדש, מצוות התלויות בארץ וכו', זה בבוא הזמן הקדוש ברוך הוא גם יעניק לנו את זה, אבל הוא שלח אותנו לגויים לא סתם. יש לנו שליחות, צריך למלא את השליחות של הגלות. כן? זאת שיטה שיש לה אגב מקום, צריך לדעת להתמודד איתה, היא לא פשוטה. למשל, מסופר בגמרא במסכת ראש השנה, שבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. עכשיו, מתי יצאו אבותינו ממצרים? בניסן, 6.5 חודשים אחר כך. יוצא שהיו 6.5 חודשים שבהם מצרים הפסיקה להיות גהינם, והתחילה להיות מקום שנעים לחיות בו. מעניין הדבר הזה. כלומר, במשך 6.5 חודשים, היהודים במצרים שקיבלו אמנציפציה, התחילו לעשות חושבים. עד עכשיו רצינו לצאת אל המדבר עם משה, כי יותר טוב לחיות במדבר מלחיות כעבד שמקים אותו. אבל עכשיו שאנחנו שווי זכויות במצרים ומכבדים אותנו, אולי לא כל כך כדאי לצאת למדבר. וזה מסביר מה שחזל אומרים, שרבים נשארו במצרים. 4-5 יום, אחד אומר, כן? שרבים נשארו בגלל שעשו את החשבון הזה. באמת היא שגם הרב שמשון רפאל הירש היה משוכנע שעכשיו שסוף סוף הגרמנים התגלו כבני אדם, הם קיבלו על עצמם את המוסר הקנטיאני ושל גוטה ושילר. אז אחרי שאנחנו נוסיף להם גם מצוות, הדבר שיעשו הגרמנים בעקבות כך יהיה שהם יגידו לנו תודה. בדיוק כמו שפרעו אמר תודה ליוסף. זה מעניין הדבר הזה. טוב. איפה היית?
אז מצרים הייתה הקבלה של הרב שמשון
הירש? אני חושב שזה אותו דבר, כן. כלומר, התברר...
הוא
הייתה 4-5 חמישיות? אני לא יודע 4-5 חמישיות. כלומר, תראה, המספרים האלה שבמדרשים הם לא כפשוטו, כן?
אבל הרעיון הוא אותו רעיון.
כן, כן, אותו רעיון. וזה יכול לעשות מתוך כוונה של לשם שמיים, כן? זה התבוללות תרבותית לשם שמיים. כן, מה אתה אומר?
סוף
מעשה במחשבות
פעילה,
למשל, אם אתה קורא את הספר אגרות צפון של הרב הירש, זה הספר שבו הוא התפרסם. היה רב צעיר מאוד, כתב דברים נפלאים, וזה מה שהתחיל להניע את הגלגל של יהדות גרמניה. אז שם, באגרות הראשונות, הוא מדבר על ההרצה הגדולה לכתבי וירגיליוס ותציטוס וכדומה, כן? מה אתה אומר? סליחה.
סוף מעשה במחשבת תחילה, כשרואים את התוצאה, זה מה היה בהתחלה. כשהרב מדבר על משה מנדלסון, שהיה צדיק גדול והילדים שלו התנצרו.
נכון.
או כשהרצל, שגם הרב אמר על זכותו תגן עלינו, וגם הילדים...
יגן עלינו. זכות זה לשון... זכותו יגן. כן, זכות זה לשון זכר.
והילדים שלו גם לכאורה התנצרו, משהו מסוג את זה. אני קורא, האם אין בכלל כגם בבסיס?
זה אומר שיש מחיר. למשל, משה רבנו, אני חוזר על השאלה כי לא כולם שמעו. אנחנו אומרים סוף מעשה מחשבה תחילה. אנחנו רואים שמשה מנדלסון, שלמרות שהיה צדיק, הילדים שלו התנצרו. רואים שהרב שמשון רפאל הירש, בסוף הקהילה הגרמנית הושמדה. אנחנו רואים שהרצל, זכותו יגן עלינו, הילדים שלו השתמדו. האם זה לא אומר שיש גם בבסיס? הוכחת שמשה רבנו היה כישלון. שהרי הילדים של משה רבנו עבדו עבודה זר. נכון? זה מה שהוכחת.
אני אומר את זה לעצמו, אבל היה...
אז מה
יגרם
בכל הדבר הזה? למה...
לא.
אני מבין מה שאתה אומר, זה בסדר. נו. בסדר. אז השאלה ממשיכה להיות.
מה
למה כאשר יש מישהו שישנו לכאורה בסי בתור, הילדים שלו הם בדיוק...
אה, הוא משלם מחיר. הוא משלם מחיר. למשל, הרצל או משה רבנו, היו אנשים שמסרו את כל עצמם למען כלל ישראל. אז יש איזה תוצאות. נכון?
שאדם לא ימסור את עצמו.
מה?
שאדם לא ימסור את עצמו.
מי אמר? הרבה שימסור את עצמו. הרי מי אמר שזה כדאי להיות אידיאליסט? וכי האדם הוא אידיאליסט בגלל שזה כדאי? נכון? אפילו משה היה מוכן לאבד את העולם הבא שלו בשביל עם ישראל. לא סתם את הילדים שלו, את העולם הבא שלו. היה מוכן לאבד. כן. היא קדושה, ודאי. אבל זו קדושה שהיא לא מהותית. זה קדוש כמו שמזוזה זה קדוש. אתה אומר, הקודש זה דבר מהותי, זה יפה. מי אמר לך שהקודש זה דבר מהותי? הקבלה. תורת הקבלה, אני מסתכלת על זה כך. אבל יהדות גרמניה הסתכלה על הקבלה בהסתייגות. כן? היה רציונליזם, קראו לזה אז. אז לכן יש לנו קושי, זה הרב מסביר את זה בפסקה ב'. טוב, כן, בבקשה. האם יש עוד מישהו חוץ מהרב קוק ששם דגש חזק על ארץ ישראל? כן. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, יהושע בן נון, דוד המלך, עזרא הסופר, שמעון הצדיק, רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא, הרמב״ם, הרמב״ן.
בזמן הזה של שיבת
ציון. בזמן הזה של שיבת ציון, כן. הגאון מבילנה, האור החיים הקדוש, רבי יהודה היש, האבני נזר, הרב יוגוטמחר, הרב קלישר, הרב יהודה חי אלקלאי, הרב בן ציון עוזיאל, הרב ריינס, הרב שמואל מואליבר, והרב מרדכי אליאסברג, והרב צבי יהודה. ועוד, ועוד, ועוד. בסדר? אלא שהרב קוק עמד במרכז התנועה הזאת. כן? הרב קוק לא היה הרב הציוני היחיד, כן? הרב קוק עומד, נגיד, בשורש הדברים. יש תמיד, בתוך תנועה כוללת, יש מישהו שמעמיק במיוחד את העניין.
הוא לקח את זה כאילו,
כן, בסיס לכל, כן, אנחנו נראה. הרב הרלאפ אומר שבכל דור והדור יש מצווה מרכזית, ובדור שלנו זה ארץ ישראל. כן, במיוחד שבזמנו של הרב קוק עומדת על הפרק שאלת הציונות, כן, אז צריך לברר מה זה הנטייה הזאת של עם ישראל לחזור לארץ ישראל, מאיפה זה בא. כן, כי לכאורה, כל אחד בא לארץ ישראל עם נטייה, עם סיפור אחר. למשל, הרצל, הוא אומר, אני רוצה שנחזור לארץ ישראל, סליחה, כדי שיהיה מקלט. מה זה הכל? זה מקלט? מקלט בטוח? בורוכוב אומר, אני בא לארץ ישראל בשביל לעשות את הפירמידה ההפוכה. כדי לבצע את המהפכה של הדיקטטורה של הפרולטריון במקום נורמלי. ויש כאלה שאומרים, אני בא לארץ ישראל כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. ויש כאלה שאומרים, אני בא לארץ ישראל בגלל קדושת הקברים שלה.
וכולם
לא צודקים. כולם לא צודקים. כולם לא צודקים. מי שאומר, אני רוצה מקלט בטוח, ארץ ישראל זה המקום הבטוח ביותר ליהודים? לא. אלה שאומרים לעשות את הפירמידה ההפוכה, אי אפשר להצטרף למהפכה הסוציאליסטית באירופה? כלומר, יש הרבה קושיות, וכל אחד מקים גם מפלגה שמקדמת את הרעיון שלו, כשבאמת אין שום היגיון לרעיון שלו. אבל למה אנשים נותנים הסבר למה שהם עושים? בגלל שאדם לא רוצה לעשות דבר בלי לתת הסבר. כי אם לא, הוא נרשב למשוגע. אז לכן, כדי לא להיחשב כמשוגע, נותנים הסברים. כשהסיבה האמיתית היא שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה פה, לכן אתה פה. מובן? שני אחים בגלות. אחד יוצא לארץ ישראל, השני יוצא לאמריקה. למה? שני אחים. אותו גורל, אותו חינוך וכו'. אלא זה שורש נשמה. זה נמשך לפה וזה נעשה בירור בנשמות. אבל אדם לא יכול להגיד, שואלים אותו, למה אתה עולה לארץ? יש לי נשמה של... נשמע, קצת מטורלה. לא רוצים אותו. זה מברר מי שייך לו ומי לא שייך. נכון. טוב. ארץ ישראל איננה, אז מה היא לא? דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית. ההתאגדות הכללית, כוונה שצריך שכל היהודים יהיו במקום אחד. והחזקת קיומה החומרי, הרי בארץ ישראל גדלים כרוב, חסה וגזר. אז כדי שיהיה לי מה לאכול בסלט, צריך שיהיה לי אדמה. זה קיומה החומרי, או אפילו הרוחני. בארץ ישראל יש נוף טוב, הערים של צפת, האוויר צלול, אפשר ללמוד תורה פנימית באווירה טובה בצפת, גם בירושלים, יש איזה משהו נחמד כזה, יש רוחניות. כן, אני רואה את הכנרת, הכנרת זה מרגיע וכו'. כן, לא, אומר זה לא. אומר הרב, כל הדברים האלה זה לא נכון. אז מה זה כן? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. לפי מה שאומר כאן, ארץ ישראל ועם ישראל זה דבר אחד. הוא אומר חטיבה עצמותית. יש תחילה למשפט, אם שמת לב. חטיבה עצמותית.
מה זה?
זה מה שזה אומר. מה פירוש חטיבה עצמותית? מה? מה זה עצמותית? שזה שייך לעצם שלנו.
עצם אחת.
זה אונתולוגי בעברית. זה משהו שהוא שייך לעצמיותנו. חטיבה זה אחדות. כן? למשל, חז"ל אומרים על הפסוק, את השם האמרת היום. אומרים חז"ל, מה זה האמרת? אמר הקדוש ברוך הוא, עשיתוני חטיבה אחת בעולם. מה זה חטיבה? מה? מה זה חטיבה? מפרשים הגאונים, שיש בבגדים, לפעמים יש תפר. כדי שלא יראו את התפר, עושים רקמה על גבי התפר. ואז זה נראה כאילו שהבגד הוא אחד. זה נקרא חטיבה. כלומר, חטיבה פירושו מה שמאחד. בסדר? אז זה חטיבה עצמותית, כלומר, קשר של אחדות עצמית. אז זה אומר שעם ישראל וארץ ישראל זה דבר אחד. שאלה. מה השם בעברית של הזכר באדם? איש. והנקבה באדם? אישה, נכון? מעניין. למה הנקבה נקראת אישה?
חלק מהסמטות.
למה הנקבה נקראת אישה? כי ההה זה מה שמציין את הנקבה, נכון? בעברית אומרים שולחן, זכר, שולחנה, נקבה, נכון? אם כן, איש, אישה. אבל זה מעניין שזה נכון רק בעברית. רק בעברית, המילה המציינת את הנקבה שבאדם היא מילה נקבית של המילה המציינת את הזכר. רק בעברית, המילה שבה אני מציין את הנקבה של האדם היא מילה נקבית של המילה המציינת את הזכר. מייל ופימייל זה זכר ונקבה, זה לא איש ואישה. נכון? למשל באנגלית, למשל בצרפתית, איך אומרים איש? אום, נכון? איך אומרים אישה? פעם, נכון? פעם. נכון או לא? אתה יודע צרפתית? כן, אז אום, פעם. אז רואים שאין פה שום קשר, נכון? נכון, איך אומרים בערבית? רג'ול ומרה. אין קשר, נכון? באנגלית, מן ומנס, נכון? מנס, נכון?
וומן.
לא, אומרים וומן. אז זה לא נקבה אם ככה. כי הנקבה זה E-S-S. נכון? דוקטור, דוקטרס. נכון? דוקטור ודוקטורית. נכון? E-S-S. מה שאין כן אם אתה שם וו לפני כן, אלא זה שום קשר. וו זה לא לשון נקבה. נכון? וומן. איך אומרים בגרמנית? פראו? מה? איך?
מן.
פראו, נכון? אז זה לא אותו דבר. בלטינית, ויר, ואיך אומרים אישה?
וירה.
לא, לא פתאום. בחרתי, אבל ביוונית, אנתרופוס, גינאה. נכון? גם ביפנית זה כך, נכון? מי שיכול להוכיח את ההפך, שיקום. זאת אומרת, שבעברית יש משהו מיוחד, שלא נמצא בשאר השפות.
במילה נשמה,
מה? במילה
נשמה.
נשם, נשם.
לא,
זה מה? אז אני אומר משהו אחר. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? שלפי העברית, האישה היא ההשלמה של האיש, והאיש של האישה. כלומר, זה זהות אחת, אי אפשר לאחד בלי השני. מה שאין כן בשאר השפות? כן, למה שאין כן לפי שאר השפות? האיש הוא זהות שלמה, הוא אדם שלם ממין זכר, האישה אדם שלם ממין נקבה. אז למה הם מתחתנים? הם מתחתנים כי הם זקוקים זה לזה, אבל זה לא יותר מאשר הזדקקות חיצונית. בדיוק כמו שאם אני זקוק למיץ תפוזים, אני שותה מיץ תפוזים, אבל מיץ תפוזים זה לא משהו עצמותי בי. אז גם האישה שלי יכול להיות שזה בסדר, אנחנו מעוניינים שיהיה קשרים בינינו, אבל הקשר הזה הוא לא מהותי. מה שאין כן בעברית, איש ואישה ביחד, זה האדם. איך קוראים לאיש ואישה ביחד בעברית?
אדם.
אדם. נכון שנאמר, לבריאות, ויקרא את שמם אדם ביום היבריאה. יוצא לפי זה שמציאות קולקטיבית נקראת אדם. למשל, אומה שלמה גם כן נקראת אדם. איך כתוב ביחזקאל? ואתם צוני, צון מרעיתי. אדם אתם לאום השם. מה הנקבה של המילה אדם? אדמה. נכון? יוצא לפי זה שבתפיסה הזאת, בדיוק כמו שאיש ואישה הם שני צדדים של אותה זהות, האומה והארץ הם כמו איש ואישה.
אבל האדם מורכב מזכר ונקבה. האדמה זה רק ביטוי שבלי לדבר העניין של
נקבה. כן, למה?
כי האדם נברא, האדם זה אישות של זכר ונקבה ביחד, לפי פסוק. זה ראשית שאתה הרב אמרת.
נכון, נכון. אז אם תשים לב, בתורה איך מתואר האדם? וייצר השם אלוהים את האדם? לא. עפר מן האדמה. זאת אומרת שיש מקום.
זה עדיין לא הנגדי שם.
לא, אבל זה אומר שיש קשר עצמותי בין האדם לבין האדמה.
זה גם, יש גם יותר פשוט. אדם בלי האדמה לא יכול לחיות ואת. ומה בלי אדם יכול, לא יכול להתפתח, לא יכול
לצמח
כאן
יכול. יש קשר של זוגיות. נכון? איך אומר הנביא ישעיהו? וארצך תבעל. נכון? יבעלוך בנלך. זאת אומרת, יש קשר של זוגיות בין האומה לבין הארץ. עכשיו, אם תשימו לב, זה שונה מאוד מהקשר שיש לעמים אל ארצם. אצל הגויים, הארץ נקראת בשם מולדת. מה זה המולדת? זה האימא. בגרמן? פטרלה. כן. פטריה, בלטינית. כן, פטריה זה גם כנשון אבא. אבל גם האבא וגם האימא, הם המולידים אותי. באנגלית, motherland. כן, זה האם. אבל יש יחס של הורות. הורות לארץ כלפי האומה. ואז יש איזושהי בעיה. בגלל שהקשר שלי עם ההורים שלי הוא קשר על דרך הטבע. אני לא בחרתי, ואני לא יכול לשנות את זה, שאני נולדתי לאבא שלי ואמא שלי. מה שאין כן, הקשר שלי עם אשתי הוא קשר מוסרי, רצוני. אני יכול להחליט שהוא מתקיים, אני יכול להחליט שהוא לא מתקיים. אשתי היום אשתי, אני יכול גם לגרש. זאת אומרת, זה קשר בחירי, נעלה יותר. הוא מהותי מאוד. כי זה בעצם אותה נשמה במקור. אבל זו אותה נשמה שכדי להיפגש איתה, אני צריך הייתי לעשות מעשה של בחירה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי אצל הגויים, כשהאומות נקשרות אל האדמה שלהם, הם הופכים להיות פשיסטים. כלומר, יש התדרדרות מוסרית בעקבות הקשר עם האדמה. יש איזה מין חטא, איזה מין גילוי עריות קולקטיבי. הפשיזם זאת השיטה של מוסוליני. זאת לאומיות חזקה שרואה את החיים הקולקטיביים כעליונים מן המוסר. כלומר, יותר חשוב הקשר אל האדמה מאשר המוסר. החיים הקולקטיביים, הכוונה חיי האומה בארצה. בסדר? אז הלאומיות החזקה של אומות העולם היא מובילה לרשע. זה
דוגמה?
כן, הפשיזם למשל. בעם ישראל זה משהו אחר. בעם ישראל זה קשר של נישואין. הרי מאיפה נולדנו? איפה המולדת של עם ישראל? מצרים, נכון? בארץ מצרים נולד העם היהודי. מה אומרת התורה? אסור לחזור לשם. למה? שלא יהיה גילוי עריות קולקטיבי. כבר סבלנו הרבה צרות מתסביך אדיפוס. נכון? לא רוצים לחזור לאמא. מדי פעם כתוב שמותר לבקר, נכון? מותר לבקר במצרים. כמו שאדם אומר, בדרך מהעבודה לבית, הוא קופץ לאמא שלו, אוכל ארוחת צהריים. כן? אבל מעבר לזה לא, חוזרים הביתה. זאת אומרת, הקשר לארץ ישראל זה כקשר של האדם הנשוי. כל זמן שאדם לא התחתן, קשה לו למלא כראוי את תפקידו כלפי החברה. אז אדרבה, כשהוא מתחתן, לכאורה הוא נראה כבונה משהו אגואיסטי, שנה אחת אסור לו לצאת לדרך, אסור לו לצאת לצבא, לכאורה הוא מתנתק מן הכלל, אבל כאן הוא בונה את התא שמכוחו הוא יוכל אחר כך להשפיע על הכל. זאת אומרת שככל שאנחנו מעמיקים את הקשר שלנו אל ארץ ישראל, אנחנו יותר ויותר ממלאים את שליחותנו האוניברסלית. לכן אין בעם ישראל סתירה מהותית בין הלאומיות לבין האוניברסליות, אלא להפך. הפונקציה האוניברסלית מתקיימת בארץ. כי מציון תצא תורה.
אבל בהתחלה זה כן קורה?
בהתחלה כן, כשאנחנו כובשים את הארץ, בהתחלה אנחנו הישראלי הרע. אבל זה בשביל לתקן עולם, מלכות שדי. מי כתב את עלינו לשבח? שבו אנחנו מדברים על תיקון העולם. יש מסורת שאומרת שזה יהושע בן נון בזמן שהוא עבר את הירדן. יהושע בן נון זה לא בדיוק לתקן עולם מלכות שדי, זה כדי לקסח את הצורה לכנענים. כן, אתה מקסח להם את הצורה, גומר אותם, ואז יש השפעה של, של עם ישראל על העולם כולו. תסתכלו לרגע אחד בעמוד נון בית. כן, נון בית. נון בית, שורה שמונה. איך עורגים, באמצע השורה, כן? איך עורגים אל הטוב ולכל, לא תוכל כל אומה ולשון להבין. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. כלומר, לא ייתכן שלאומיות תהיה בנויה על המוסר. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות, וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, דרך פיכטה והגל וניטשה, הוכרחה האחרונה, דיינו הפילוסופיה, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. כן, אצל ניטשה זה ברור מאוד. המוסר הוא איזה מין גורם מחליש של החיים האמיתיים. החיים האמיתיים הם החיים הלאומיים. הבא באמת, כלומר המוסר בא באמת לאירופה רק בשאלה, כלומר בהשאלה, מת היהדות. וככל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. לעומת זה, אותנו, אם נהיה מה שהיננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל, איננו חשים בקרבנו כולנו, כללות ומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, על הזאת ראוי לחשוף, ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהנהיג פוליטיקה. מובן? כן.
אלה שמאשימים היום את הציונות בפשיזם, גם יהודים שמאשימים,
בעצם לכאורה סוגרים אותו דבר. אתם הולכים מקדשים את הארץ. סבורים שעל החשבון
הזה צריך לגרש אחרים.
נאמר ככה. יש איזה מין אמירה דמגוגית שמשתמשים בה הרבה. שצריך לדעת לבחור או אדם או אדמה. מה חשוב בעיניך יותר? הערך של האדם או הערך של הקרקע? אדם או אדם? לכאורה, הטענה הזאת, באופן תיאורטי, יפה מאוד.
אבל... סבור שכל אחד עומד לפני עצמו.
כן, אבל במציאות אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. אצל מי נשמרים יותר ערכים מוסריים בחברה הישראלית? אצל אלה שקשורים לאדמה, או אצל אלה שמנותקים ממנה? שאלה סוציולוגית שכדאי לעשות עליה מחקר, נכון? למרבה הפלא, אנחנו רואים שהדבוקים באהבה באדמה הם אנשים מוסריים, מלאי ערכים, מלאי תקווה. ואפילו כשמקסרים את הצורה לערבים, זה מתוך תקווה של תיקון העולם כולו. לא מתוך שנאה. נכון? לא מתוך שנאה שורשית, נאמר. יש שנאה בפועל בגלל הסכסוך. אז צריך להבין שמה שמניע את היותר רדיקליים שבתוכנו, זה לא שנאה.
אז איפה הבג בצד השני?
אה?
איפה הבג בצד השני?
הבג בצד השני של מי? לא הבנתי.
של איש מאשים את הילד,
אה, כי פשוט הם לומדים על סמך המשמעות שיש למושגים האלה בתרבות האירופאית. זה בדיוק העניין. כיוון שיש לנו ניסיון של אירופה וכו'. אתה יודע, תמיד אומרים, הכיבוש משחית. זה משחית את מי? מי שאין לו תורה. מי שיש לו תורה, לא ייתכן שהכיבוש ישחית אותו, להפך. יש סיפור שאני סיפרתי פה כמה פעמים, כשהייתי בבית לחם, בבטש. אז היו עם מי שלושה חיילים, ביטחון שדה. זה הג'יפ שבו עושים את הסיום. אז... טוב, אתה יודע איך זה, איך שצהל יודע לעבוד יפה כדי שלא ירגישו אותו, רק ששמים אנטנה ששומעים אותה בכל השכונה. כן? כן, זה רעש כזה. בקיצור, באיזשהו שלב, תוך כדי הסיור, אנחנו מחליטים להיכנס לאיזה פרדס כדי לנוח קצת. נכנסים לפרדס, וצריך להבין, בכל הנסיעה כל הזמן הם אמרו, מה אנחנו עושים פה, זה לא בסדר שאנחנו פה, זה סתם משחית אותנו, זה לא בסדר, ולדכא עם החבר'ה. אני שתק. כן, החיילים. חיילים ישראלים, נכון? אז... ואחר כך אנחנו נחים בצד, ואז הם מתחילים לאכול מהפירות של הפרדס. אני אומר להם, הם אומרים לי, שרקי, אתה לא אוכל? אמרתי, לא, לא, מה פתאום, זה גזל. אז אמרו, אבל זה מלחמה. בואו. כלומר, זה השאלה, איפה הנקודה? זה נכון, שמי שאין לו תורה, זה מבלבל אותו מאוד. אצל הדתיים, מה שמשחית באמת, זה הקידוש. כשמגיע קוגל, הקידוש משחית. כן. כן, כן. התרבות המערבית נתונה לקרע. היא או פשיסטית או קוסמופוליטית. נאמר ככה, הברירה שלפניה עומד האדם המערבי, זה או, אני אקצין את זה, כן? לאהוב את אדמתו ואת עמו, ואז בסופו של דבר הוא שונא את כל העולם כולו, או להיות מחובר אל העולם כולו, ואז לסנוע את אדמתו ואת עמו. ואז זה בעיה, כי אדם ללא שורשים זה לא אדם, ואדם עם שורשים זה בהמה. יש פה איזשהו מתח. עם ישראל נותן את הנוסחה שפותרת את הבעיה הזאת. אנחנו הלאומיות היחידה, הלגיטימית הייתי אומר. זאת לאומיות שעניינה להגיע ל ונברחו בך כל משפחות האדמה.
זאת אומרת שהמצב אצלנו יום אחד יהיה בסדר, ואצל
שאר העמים
אף פעם לא יהיה בסדר.
אצל שאר העמים זה יהיה בסדר אם הם ילמדו מאיתנו. תסתכל בעמוד קוף ב'. סליחה, קוף ד'. איזה פשלה. שתי שורות מלמטה. אור האידאה האלוהית העולה הוא מזדקק בקרב עם כזה, הוא מטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באורה זו וחיים בה. ופעולה זו תביא לידי ההכרה הבטוחה שהחיים המדיניים, אפילו הסוציאליים במובן היותר רחב, יקבלו רק אז את התעניותם ואת ערכם האמיתי, דווקא ביותם יונקים מטל החיים העליון של האידאה האלוהית המוחלטה, המכשרת את כל המציאות כולה במובנה הרחב, ומתנסה גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה, אל תכלית רוממות מעלתם, ההולכת ומתגברת מנחל הבידים יצרים. כלומר, אתה רוצה להצליח את הפוליטיקה, את החברה וכו', צריך לקשור את כל היסודות האלה למגמה אינסופית. מי יכול ללמד את זה? עם ישראל מלמד את זה. כלומר, אין לנו עניין בללמד את העולם דת, זה מוחמד מספיק טוב בשביל זה. מה שאנחנו רוצים ללמד את העולם, זה הקדושה של החיים הלאומיים. יש לנו כן תוכנית לאומית. מה? הדת זה נוגע לפרט.
לא, אנחנו נסתכל על
הלאומיות
שלנו, אז הוא היה לכל משהו
של קשור לאיזשהו
מוסר.
יפה, כלומר, הוא זה מעניין, זה מודל לחיקוי.
אבל איך הוא יכול לעשות את זה? אין
לו... אה, הוא יבוא ללמוד אצלנו.
מה למען? זאת אומרת, שזה גזר וזה...
לא, לא, אנחנו נלמד אותו. כלומר, אנחנו נעשה ועדה מיוחדת, איזה מין צוות חשיבה, יפני-ישראלי, שבו אנחנו נעסוק בבירור קדושתה של יפן. איך להפוך את יפן לגוי קדוש. ברור? בירושלים. וכך וכך לכל אומה, כך שבירושלים תקומנה, אני אמרתי את זה כמה פעמים, 141 ישיבות. 70 ישיבות לאומות העולם, שבהם הם יבואו ללמוד את מה שהם זקוקים לו. עוד 70 ישיבות ליהודים שילמדו מה הם צריכים ללמד בישיבות האלה. ועוד ישיבה אחת מרכזית כדי לתאם את כל זה. עשר הכל 141 ישיבות, על התקציב של האום זה קטן. כן, יש כאלה שמתחילים כבר להבין את זה. טוב, אז איפה היינו? היינו בפסקה א', כן? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאות השלום.